פרשת כי תישא לפני חטא העגל, וגם בפרשת ויקל אחרי חטא העגל, כשהקדוש ברוך הוא מספר למשה רבנו מי יהיה זה שיבנה את המשכן, או מי יהיה זה שיהיה אחראי על בניין המשכן, אז נאמר בפרק למד א', פסוק א', פרשת כי תישא לפני חטא העגל, וידבר אדוני אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ומלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשו מחשבות וכו', ואני הנה נתתי איתו את האוליאב בן הכי שמח למטה דן, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, ועשו את כל אשר סביתיך. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתאר למשה לפני חטא העגל, שיהיו שלושה, אם אפשר לומר, שלושה סוגי אנשים, שיבנו את המקדש, שיבנו את המשכן. יהיה בצלאל, יהיה אוליאב, ויהיו כל חכמי לב. זה מופיע בפרשת כי תישא. לכאורה אותם הדברים מופיעים גם אצלנו בפרשה. ויאמר, זה הציווי של משה, הציווי בפרשת כי תישא זה הציווי של השם למשה. הציווי בפרשה שלנו, בפרשת ויקל, הציווי של משה לבני ישראל. ויאמר משה לבני ישראל, פרק למד מי פסוק למד, ויאמר משה לבני ישראל, ראו, קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. נדלק טיפה. ולאורות נתן בליבו הוא והאוליאב בן הכי שמח למטה דן, מילא אותם חוכמת לב וכו', ואחר כך כתוב ועשה בצלאל והאוליאב וכל איש חכם לב וכו'. כלומר, שלושה סוגי אנשים עוסקים בבניין המשכן. בצלאל, האוליאב וכל חכם לב. לגבי כל חכם לב, לא מוזכר מיהם. כנראה שהצוות אנשי, שהוגדרו חכמי לב, צריך להגדיר, שצריך להבין מה ההגדרה הזאת. אבל לגבי האוליאב ובצלאל, דבר מאוד מעניין. גם בפרשת כי תישא וגם בפרשת ויקל, האיחוס של בצלאל והאוליאב שונה. כלומר, התורה מתארת את האיחוס של האוליאב רק בין מיהו, מי אביו, ולאיזה שבט הוא שייך. האוליאב בן הכי שמח למטה דן. זהו, נקודה. אבל לגבי בצלאל נאמר, בצלאל בן אורי בן חור, כלומר בצלאל מיוחס לא רק לאביו, גם לסבו, בן חור, למטה יהודה. גם פה, גם בכי תישא וגם בויקל. ולכאורה מדוע התורה מקפידה פעמיים, ונראה בהמשך, יש לזה משמעות כנראה עצומה. מדוע התורה מקפידה לספר לנו שבצלאל הוא נכדו של חור? אז המדרש כבר שואל את השאלה הזאת. שואל המדרש במקור אחד. דבר אחר, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור. המדרש הזה מופיע בפרשת ויקאל, וזה חשוב מאוד להמשך. כלומר, לא בפרשת כי תישא, אחרי חטא העגל, לא לפני חטא העגל. שואל המדרש, מה ראה להזכיר כאן חור? למה הקדוש ברוך הוא הזכיר את חור במקום הזה? בואו רגע נתרץ תרוץ, לא מספיק. הרי אנחנו יודעים שכבר בצלאל הוא בן אורי בן חור. כבר למדנו את זה בפרשת כי תישא. אז למה צריך להזכיר פה שוב פעם שהוא בן אורי בן חור? אבל התירוץ הזה הוא לא מספיק. כי מדוע התורה הזכירה בפרשת כי תישא ביחס לפרשת, ביחס לאוליאב, מדוע לגבי אוליאב התורה הסתפקה באבא? ולגבי בצלאל, התורה מזכירה את הסבא, לפני חטא העגל. אז אי אפשר לומר שהשאלה שהמדרש שואל כאן, מה ראה להזכיר כאן חור, היא שייכת רק לכאן. כי מה ראה להזכיר כאן חור ביחס לזה שאנחנו יודעים שכבר בצלאל הוא נכדו של חור? זה נכון ביחס לבצלאל פה וביחס לבצלאל בפרשת כי תישא. אבל ביחס שבין בצלאל לאוליאב, המדרש לא עונה על השאלה הזאת. בכל אופן, מה ראה להזכיר כאן חור? אלא בשעה שביקשו ישראל לעבוד עבודת כוכבי, חטא העגל לפי הדעה הזאת, נתן נפשו על הקדוש ברוך הוא ולא יניחן. חור התנגד. איך הוא התנגד לא כתוב. אבל חור התנגד שישראל יעשו את העגל. עמדו והרגו. מסר את נפשו כפשוטו ממש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני פורע לך. לפני המשל. רגע, זה נכון למתי? איזה פרשה? המדרש הזה, לוייקל. כי אז התברר שחור נהרג. בפרשת כי תישא ידענו שחור יהרג? לא. כלומר, בפרשת כי תישא, אנחנו לפני חטא העגל. וגם שם התורה אומרת, בצלאל בן אורי בן חור. אז אפשר לתרץ תירוץ שדעת זקנים מבעלי התוספות, כך מסביר, נראה את זה בהמשך, שבצלאל על שם סופו נקרא. כלומר, הקדוש ברוך הוא ידע שחור ימסור את הנפש על העגל, ינסה לעצור את חטא העגל, ולכן למרות שפרשת כי תישא עוסקת בציווי של ריבונו שלנו למשה רבנו לפני חטא העגל, הקדוש ברוך הוא ידע מה יהיה, ומילא התורה ציינה את בצלאל כנכדו של חור, על דעת זה שימסור את נפשו על העגל. אפשר לתרץ ככה, אבל אנחנו מרגישים שזה קצת דחוק, התירוץ הזה, בפרט שזה מופיע פעמיים, גם לפני וגם אחרי. אז בכל אופן, אומר המדרש, אז עמדו והרגו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני פורה עליך. אמר הקדוש ברוך הוא לחור, אתה מוסר את נפשך עליי, על שמי, חייך שאני אפרה לך. משל למה הדבר דומה? משל למלך שמרדו עליו לגיונותיו, מרד צבאי. עמד שר הצבא שלו ונלחם עם האל. כלומר, מרד חיילים, והמפקד המרכזי, שר הצבא, רמטכ"ל, עדיין נאמן למלך ועומד מול כל החיילים. אמר להם, על המלך אתם מורדים? מה קרה לכם? מה הם עשו? עמדו והרגו אותו. אמר המלך, אילו ממון נתן לי, אם שר הצבא היה נותן לי ממון, לא הייתי פורע לו, לא הייתי צריך לפרוע לו. על אחת כמה וכמה שנפשו נתן עליי. מה אני עושה לו? אלא, הרי מה אני יכול, איך אני יכול לפרוע לו? אני לא יכול לפרוע לו, הוא כבר מת, אז מה אני עושה? אלא כל בנים שיצאו ממנו, אני מעמידם דוקסים ופרחים. דוקסים ופרחים זה לשון המדרש לבעלי שררה ובעלי שלטון. אז ממנו, מאותו שר צבא, יצאו מנהיגים בדורות הבאים לאומה. כך בשעה שעשו ישראל העגל, אמר, עמד חור ונתן נפשו לקדוש ברוך הוא. אמר לו, חייך, כל בנים היוצאים ממך, אני מגדלם שם טוב בעולם. שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלאל, וכו' וכו'. טוב, אז אנחנו נצטרך להבין, א', מדוע בצלאל מיוחס לחור פעמיים? הרי לכאורה, אם זה כדי לפצות אותו על חטא העגל, היה ראוי שזה הופיע רק פרשת ויקל ולא בפרשת כי תישא. ואנחנו רואים שכבר לפני חטא העגל, כבר לפני חטא העגל, בצלאל מיוחס לחור. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, טוב, אז מה אם חור מסר את עצמו? אז מה? מה זה קשור לעניין הזה? ג', וכאן נקודה שנברר אותה דרך השם משמואל, נקודה עקרונית מאוד. יש לנו כלל בגמרא, מופיע בהרבה מאוד מקומות. שכר מצוות בעי על מלאקה. לא שייך לקבל שכר רוחני, שכר גשמי, סליחה, על מעשה רוחני. לא שייך לתגמל אדם שעשה מצוות בשכר בעולם הזה. וכל, לא נפתח את זה עכשיו, אבל באופן מאוד כללי, וכל השכרים שהקדוש ברוך הוא מספר בתורה, והם שמוע תשמעו יהיה כך וכך, אם בחוקותי תלכו יהיה כך וכך, כל השכר שמופיע בתורה, מסביר הרמב"ן, אומר הרמב"ם וכו', זה לא השכר באמת, אלא כל השכר שמופיע בתורה שהוא שכר עולם הזה על מצוות, והם שמוע תשמעו נתתי גשמכם בעיתו וכו', זה לא שכר על גוף המצווה, אלא זה הסרת המעכבים. כלומר, זה לא שכר מהותי למצווה, אלא זה מניעת עיכובים מהאדם. לא תהיה חולה, לא יהיו מחלות, לא יהיו מלחמות, לא יהיו בעיות כלכליות. ממילא תוכל לעבוד אותי, אבל לא שזה שכר. אז אם כן, איך יכול להיות שכאן כביכול המדרש אומר, פשט פסוק, שבצלאל נבחר לבנות את המשכן, כאדריכל המרכזי שבנה את המשכן, בגלל, מפני שחור מסר את עצמו על העגל. הרי לכאורה שכר מצוות בעי על מלאקה. אז מה שייך כאן שבצלאל יקבל שכר בעניין הזה? זה לא ממין הנושא לכאורה. זה נושא ראשון שננסה להתמודד איתו. טוב, לפני שנתחיל את הסוגיה הזאת, אנחנו נמצאים בתקופה חשובה לעם ישראל, אז חשוב שנכיר גברה בלי קשר לסוגיה שאנחנו רוצים להתמודד איתה היום. אבל באופן כללי, זה גם מתקשר בסוף הדברים. בסוגיה הזאת של בצלאל, הגמרא במסכת ברכות מתארת איזושהי סיטואציה שלכאורה לא מופיעה בפסוקים עצמם. וכדאי שנכיר את העין היה שלפנינו רק כפתיחה כללית מאוד לסוגיה. אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור, לא מעמידים מנהיג על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. צריך לשאול את הציבור אם הם רוצים את הפרנס הזה. שנאמר, ויאמר משה, אצלנו בפרשה, ראו, קרא השם בשם בצלאל. ראו, מה אתם אומרים? השם קרא בשם בצלאל, מה אתם אומרים? ראו, זה טוב בעיניכם או לא? אומרת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אגון עליך בצלאל? התחיל מסע ומתן בין משה לריבונו של עולם, האם בצלאל ראו להיות המנהיג? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה אגון עליך בצלאל? עונה לו משה רבנו בשאלה, כמו כל יהודי טוב. אמר לו ריבונו של עולם, אמר לו, נקודותיים, ריבונו של עולם, אם לפניך אגון, לפניי לו כל שכן, אתה ציווית אותי על בצלאל, מה אתה שואל אותי אם הוא אגון לפניי? אמר לו ריבונו של עולם, אף על פי שלפניי אגון, ולפניך אגון, כי לפניך אגון, כי לפניי אגון, אף על פי כן, אמר לו, אף על פי כן, לך אמור להם לישראל. לך לשאול אותם אם הוא אגון בשבילה. אמרו לו משה רבנו, אם לפני הקדוש ברוך הוא אגון ולפניך אגון, לפנינו לו כל שכן? טוב, עונים גם הם בשאלה. אומר כאן הרב יסוד גדול מאוד. מהם התכונות הנדרשות למנהיג ציבור בישראל באמת? שלוש תכונות מרכזיות. הפרנס, אומר הרב, אף שעיקר יתרונו, מנהיג ציבור בישראל, אף שעיקר עניינו, צריך שיהיה במעלות פנימיות, שאהב לכולנו טהרת הלב, וקדושת המעשים הנובעים מקדושת הנפש ומידותיה הפנימיות, שהוא דבר הגלוי רק להשם לבדו שהוא חוקר לב. כלומר, אף על פי שעיקר התכונה שנדרשת למנהיג, זאת ההגינות, טהרת הלב, קדושת המעשים, קדושת הנפש, מידות טובות. הגינות קודם כל, הגונו. יושר, מוסר פשוט. אף על פי שזה עיקר עניינו, וכידוע לנו, לא מקרה הוא שמשה רבנו ודוד המלך, תמיד כשחזל רוצים לתאר מה היה הטסט שהקדוש ברוך הוא בחר, שהקדוש ברוך הוא בדק את המנהיגים העתידיים, האם הם ראויים להיות המנהיגים, היה לקדוש ברוך הוא טסט אחד, קבוע, רועה צאן. בואו נראה איך האדם הזה מתנהג עם בעלי חיים, עם החזקים ועם החלשים. איך הוא מתייחס אליה? אם הוא יודע לראות את הצון לפי הערך הנכון בממד הזה של בעלי החיים, הוא כנראה ידע לראות את הצון שנקרא עם ישראל. זה הטסט הקבוע של ריבונו של עולם. תמיד מנהיגי האומה היו רואי צון. כי דרך זה אפשר לברר את הסוגיה הזאת, עד כמה הוא רגיש, עד כמה הוא קשור, עד כמה הוא רגיש לחלש, עד כמה הוא שם לב לחלש, עד כמה הוא אגון, עד כמה הוא לא נכנע ללחץ של החזקים. לחץ דעת הקהל וכו'. זה הטסט. אז הנקודה הראשונה, המבחן הראשון, אב לכולן זה טהרת הלב וקדושת המעשים. שימו לב, הרב כאן לכאורה בכלל לא מזכיר את העניין של תורה, למרות שוודאי זה קשור. אבל טהרת הלב וקדושת המעשים הנובעים מקדושת הנפש ומידותיה הפנימיות. יש בנפש קדושה, יש בנפש יושר, עשה אלוקים את האדם ישר. כמובן בישראל ישר אל הרבה יותר מזה. זאת הבחינה הפנימית האמיתית, זה עיקר עניינו של המנהיג. אמנם, חוץ מהמעלה הפנימית הזאת, אמנם גם מעלות וכישרונות המוניות צריך שלא יחסרו לו, כדי שיהיה מוכשר להנהיג את הציבור בדברים ודרכים המתקבלים עליהם. זה שהמנהיג הוא כל כך תיאור לב וכל כך ישר דרך וישר מצפון ומידות מתוקנות, ויש לו קדושה במעשיו, זה טוב מאוד. אבל, וזה עיקר העניין, אבל הוא חייב לבוא במגע, צריך להיות לו איזה נקודת חיבור עם הציבור, עם הקהל. אם אין לו נקודת חיבור, מה שכאן הרב קורא, כישרונות המוניים, שתכף נראה מהם הכישרונות הללו, אם אין לו את זה, אז הוא לא, אין לו נקודת חיבור עם הציבור שלו, אז הוא לא יכול להניג אותו. ולכן, ועל זה תורה ההמלכה בציבור. למה חשוב להמליך את המלך בציבור? שאם היות שאף על פי עיקר הדיוק ליתרונותיו הפנימיים של הפרנס, זה נכון, צריך שיהיו לו הכשרים שיד הציבור גם כן מסגת, כדי שיהיה לו קישור עצמי עמו. כדי שיהיה להם קישור עצמי עמו. וכאן הרב מחלק את, את שלושת הבחינות, שלושת התכונות שהמנהיג צריך, את התכונות לשלושה חלקים. אמנם המעלות בכללם שלוש הנה. האחת, הקדושה הפנימית וזוך הנפש, הגלוי רק לפני בוחן כליות ולב. זכות, נקיות, יושר, קדושה פנימית. לא אינטרסנט. לא אינטרסנט. כלי להופעת אמת וצדק ויושר, לא, מחשבתו לא מעורבת בזה. אין לו אינטרסים אישיים, ותכף נראה מה המשמעות. נקודה ראשונה, וזה עיקר העניין. הנקודה השנייה, הבחינה השנייה, התכונה השנייה שהוא צריך, השנייה לה היא החוכמה העמוקה, הגדולה, שראוי שיותר בפרנס הדור כדי לנהל בתבונת כפיים את הדתו. התכונה השנייה שהאדם הזה הוא פיקח. הוא יודע לנהל עם, הוא יודע לקחת את ההשלכות הרחוקות והקרובות, יודע להבין את המשמעויות, מנתח את הדברים בצורה נכונה, בשיקול דעת. חוכמה עמוקה וגדולה. לא כל אחד יכול לנהל אומה, עם כל ההשלכות של הדבר הזה. והנקודה השלישית, אולי עוד לפני כן, לפני הנקודה השלישית, וזאת אמנם, התכונה הראשונה שהיא הזכות הפנימית, היא גלויה רק לריבונו של עולם. התכונה השנייה שהיא יכולת לנהל מדינה בצורה פקחית, בצורה מסודרת, לא כל אחד יכול לדעת, ההמון לא מכיר את זה. מי יכול להכיר אם יש לה פרנס את הכישרון הזה או לא? האנשים שקרובים אליו, אלה שבלשכה שלו, אלה שעובדים איתו. וזאת אמנם תתגלה גם לאדם, אבל רק ליחידי הסגולה החכמים הגדולים, שהם יוכלו לעמוד על סוף דתו של המורם מהם ולדעת ערכו. ולכל העם אין בזה הכרה. רק אנשים חכמים, פיקחים, שיודעים לעשות אחד ועוד אחד, הם רואים האם המנהיג הזה מתנהג בתבונה ובחוכמה. המעלה השלישית היא, מחוק אצלי מה כתוב, השלמות. והמעלה השלישית היא השלמות ההמונית. יש איזה מעלה שההמון מתרשם ממנה. כמו למשל, כמו איש תואר ובעל קומה. קודם כל, אדם יפה. אדם שהחזות החיצונית שלו היא נאה. מלך ביופיו, איך זה נהנך? אסור לשכוח שעל פי ההלכה, נפסק להלכה ברמב״ם. מלך מסתפר כל יום. מלך נמצא אצל הספר, יותר נכון הספר בא אל המלך כל יום. חשוב שהמלך יהיה נאה. סך הלשון, ידע לדבר בצורה רעותה. מושך את הלבבות. מושך את ההמון. סך הלשון הלוקח נפשות בחן מדברותיו. אז אם כן, שלוש בחינות. א', קדושה פנימית עצמית, ב', פיקחות לנהל מדינה, ג', אם אפשר לומר, כישרונות חיצוניים שיהיו מקובלים על ההמון. כלומר, שפה, ראותה, מראה חיצוני וכדומה, על זה הדרך. קוראים לזה רייטינג, בקיצור, עובר מסך. רייטינג. אמנם, מתי תהיה הדרכת התפרנסות שלמה והגונה? מתי הפרנס באמת יהיה פרנס אגון, אגון עליך? בתנאי, בזמן שכל אחת מן המעלות תופיע על ערכה הראוי לה. בתנאי שהסדר בין שלושת המעלות יהיה הסדר הזה. הוא לא בונה את תפיסת העולם שלו, האם זה נשמע טוב בטלוויזיה או לא. האם זה יעבור את הסקר או לא. האם המדינאים, הפיקחים, יגידו שהוא, יש לו השלכות לטווח רחוק? לא. לא ששתי המעלות החיצוניות האחרונות קודמות למעלה הראשונה. אלא אם מתי תהיה הדרכת התפרנסות שלמה והגונה, בזמן שכל אחת מן המעלות תופיע על ערכה הראוי לה. ויהיה העיקר הגדול, השלמות האלוקית, צדקת הפרנס וחסידותו האמיתית, ונגיד לשפה יותר פשוטה, אדם שאין לו אינטרסים. הוא כלי להופעת אמת, להופעת יושר, להופעת צדק, כמובן הוא כלי לריבונו של עולם צד האמת. בית, השנייה לה, מעלת החוכמה היתרה. חכם. השלישית, המעלה המונית החיצונה. אז תהיה המעלה הנמוכה תפלה אל המעלה הרומה ממנה, ותצליח הפרנסות להניג את הציבור בדרכי הטוב והחיים. אמנם כשיתהפכו הסדרים, כשהסדר בין שלושת אלה יתהפך, ויעשה העיקר המעלות החיצוניות הנובעות מהמלכת הציבור, סקר היומי, ואחרי המעלת החוכמה היתרה, ואחרי המעלת החסידות וקדושת הצדק והאחרונה, אם בכלל היא נמצאת שם, אז תסלף הפרנסות את דרכיה. אז יוצא לפי זה, מה הגמרא בא ללמד אותנו? אין ממנים פרנס על הציבור, אלא הם כן נמלכים בשלושה גורמים. א', בריבונו של עולם, אגון עליך, אמר הקדוש ברוך הוא, אני קורא בשמו. ב', על משה רבנו, אנשים חכמים, שיודעים לזהות, יכולת להניג אומה. ג', ההמון, לך תשאל את ההמון מה הם אומרים. אבל לפי הסדר הזה. אומנם הרב אבינר כתב לפני כמה שנים, אולי כבר 10 שנים בערך, באחת הממשלות הקודמות, לא נזכיר ראש ממשלה מסוים, אבל נשאר כבר מזמן. נו, אז מה יהיה? אז אנחנו קצת מתוסכלים עכשיו. קצת הרבה. אז מה יהיה? אז הוא כתב תשובה מאוד עקרונית, שאם המנהיג יהיה... המנהיג הוא לפי ערך המונהגים שלו. דיברנו על זה קצת בערב שבת. המנהיג הוא לפי ערך המונהגים. ואם המונהגים, יש להם כיוון חשיבה מסוים, יש להם במחאות דרישות מסוימות, הם קולטים את המנהיג לפי הערך שלהם, לא יכול המנהיג להיות גדול עליהם, גבוה מהם, כי אז לא יהיה לו נקודת חיבור עם ההמון. אז כל זמן שעדיין העם חלש, או העם לא מגלה את חזקו, את החוזק הפנימי שלו, אז גם המנהיגים יהיו כאלה. כל זמן שאנחנו תפוסים בממדים חיצוניים, אז גם המנהיג יהיה כזה. כלומר, זה נכון שזה האידיאל ולשם שואפים. זה נכון שעם ישראל הולך ומתקדם לקראת האידיאל הזה. זה נכון. אבל כנראה שהדרך עוד ארוכה. וכרגע המנהיגים שלנו מנהיגים אותנו, אולי בסדר הפוך, אבל זה תלוי בעם. זה לא תלוי במנהיגים, ועסקנו בזה קצת השבת האחרונה. בכל אופן, אם כן, למדנו כאן שלבצלאל היו 3 תכונות. א', היה ראוי מצד הזוך הפנימי, הקדושה הפנימית, ב', מצד הפיקחות המדינית, הפוליטית וכו', בממד הזה, בממד של המשכן, ג', היה מקובל על ההמון, האנשים אוהב שלום ורודף שלום, ההמון אהב אותו, היה מחובר לעם. עכשיו השאלה, אם בצלאל הוא כזה, כנראה שהוא ינק את זה באיזשהו מקום. כנראה שבצלאל בן אורי בן חור, כנראה שיש איזה שורש בחור שממנו בצלאל ינק את זה. אז אנחנו עכשיו סוף סוף ניכנס לסוגיה שלנו. מה הייתה המסירות נפש של חור? מה המשמעות של מסירות נפש? לפני שניכנס לשם משמואל, כדאי להשלים את התמונה כרגע משני מקומות. מקור אחד, דעת זקנים מבעלי התוספות, מופיע גם בפרק למד א' בפרשת כתיסה, גם בפרק למד א' בפרשה שלנו, פרשת ויקהל. אומר דעת זקנים כך, זה חתוך, זה החלק השני. משה עצמו, מקור 3, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא על מלאכת המשכן, ועשית, אז משה רבנו חשב, היה סבור לעשות הכל. משה רבנו היה בטוח שהוא עושה את המשכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כאשר עולה בדעתך. אתה חושב שאתה תבנה את המשכן? לא. אלא, צדיק שנהרג על מעשה העגל. דהיינו חור. דעת זקנים, אומר את זה בשני המקומות, זה פילי פלאות, אני רואה את זה בסוף, אני מקווה שנגיע. בעלי התוספות אומרים, בשני המקומות, עוד לפני חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה רבנו. אלא צדיק שנהרג על מעשה העגל, דהיינו חור. יבוא בן בנו ויעשינו. יש בחור איזושהי בחינת צדיקות שאין במשה רבנו. וננסה לברר את זה הערב. אמנם, דעת הסקנים כאן לכאורה סוטה למקום אחר, לפי שהמשכן, לפי הדעה הזאת, כפרה על אותו מעשה. הרי ידוע שהסבר הכוזרי, שחטא העגל היה לא עבודה זרמה של האמצעי לעבוד את השם, אלא ההבדל בין האמצעי הזה לאמצעים אחרים, שהשם לא ציווה על האמצעי הזה. אז הקב"ה הוא לא ציווה על אמצעי העגל, אבל כן ציווה על אמצעי המשכן. אז חור שעמד על המשמר ביחס לאמצעי שלא ברצון השם, נכדו הוא זה שיבנה את האמצעי שהוא כן רצון השם. לכן המשכן הוא כפרה על העגל, הוא תשובה על העגל. לפי שהמשכן כפרה על אותו מעשה, זהו שאמר לו הקב"ה, ראה קראתי. טוב, אז אם כן, לפי זה למה נבחר בצלאל? כי בצלאל הוא אותו של חור, ומה בניית המשכן קשורה דווקא לחור? כי המשכן הוא כפרה על העגל. המשכן הוא הביטוי האמצעי, האמצעי שדרכו אנחנו עובדים את השם, אבל על ידי הציווי האלוקי בניגוד לעגל. אז אם כן, הנכדו של חור מתקן את חטא העגל. טוב, זה פירוש אחד. פירוש שני, אומר המשך חוכמה, להמשיך את זה טיפה יותר, מקור 4, ראו קרא השם בשם בצלאל בן חור למטה יהודה. העניין במסירות נפש, מה זה גדר של מסירות נפש? אנחנו מתחילים קצת יותר להיכנס למסירות נפש. מסירות נפש זה לא פעולה. מסירות נפש באה מעמדה נפשית, באה מאיזושהי תפיסת עולם. אדם לא ביום אחד פתאום מחליט שהוא מוסר את הנפש שלו. צריך הכנה לזה. הרב בן היה מעריך מאוד על רבי עקיבא, שמסירות נפש זה לא האקט החיצוני, האקט שהוא התוצאה, אלא כל ימי התפללתי, שרבי עקיבא אומר לתלמידיו, כלומר, כל ימי הכנתי את עצמי לרגע הזה. הייתי במסירות נפש פוטנציאלית כל החיים שלי, וכרגע אני מממש את זה. אבל כרגע המימוש הוא סך כל התוצאה של כל מה שהייתי כל החיים. אדם לא יכול ביום אחד להיות מוסר נפש, זה לא יבוא משום מקום. זה חייב לבוא מאיזושהי הכנה מאוד עמוקה. אז מהי ההכנה הראשונה, אומר המשך חוכמה? העניין במסירות נפש צריך להיות שלא בחקירה והתחכמות יתרה. לפעמים אנחנו יותר מדי מתחכמים. לפעמים אנחנו יותר מדי חוקרים. לפעמים אנחנו בקיצור, בוא נגיד בצורה פשוטה, אנחנו יותר מדי מתפלספים. יותר מדי מתפלספים. לפעמים יש איזושהי תנועה פנימית מאוד עמוקה, שאומרת לך זאת האמת ואתה יודע שזאת האמת. אבל השכל נכנס כאן לתמונה ומתחיל לעשות אולי ככה, אולי לא ככה. מתחיל לעייף. מתחיל לדלדל. מתחיל לרפות. כמובן צריכה להיות חקירה והתחכמות, אבל לא יתרה. אין מסירות נפש בלי הבנה, אין מסירות נפש בלי שכל, אין מסירות נפש בלי יסודות עיקרי אמונה. ברור שלא. אבל לא יתרה. במסירות נפש צריך להיות שלא בחקירה והתחכמות יתרה. ויהודה, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, למה דווקא שבט יהודה? ויהודה מסר עצמו בים במסירות נפש, כמו דעיתה בתוספתא דסוטה. עכשיו בין עמינדב למטה יהודה. לא התחכם, קפץ לים. הקדוש ברוך הוא אמר קדימה, קדימה. וכן חור, מסר עצמו בעגל. לא עשה חשבונות. מדוע? דהחקירה תעכב ברצון הפנימי מלמסור נפשו על קידוש השם מדברך. כעדות יעבץ החסיד, אני לא יודע כאן למה הוא מתכוון. לפעמים החקירה היתרה היא מעכבת את הרצון, את המוכנות הפנימית, את העמדה הפנימית העמוקה הזאת. לכן אמר שבעבור זה שלא חקרו ולא נתחכמו יותר מדי, לכן וימלא אותו בחוכמה ובדעת וכו'. טוב, אז אנחנו רוצים טיפה להבין את העניין הזה. מה זה להיות מוסר נפש? כמובן, אסור לשכוח מה שנפסק להלכה ברמב״ם. מוסר נפש זה לא מוסר נפש במוות, חס ושלום. אנחנו לא רוצים למות על קידוש השם, אנחנו רוצים לחיות על קידוש השם. הקדוש ברוך הוא מזמן לכל אחד כיצד ינהל את חייו. אבל אדם מוסר את נפשו לאו דווקא במיטתו. יש בספר בשם תלמיד הגר"א כמדומני, רבי מנשה מאיליה, אז הוא מספר שזה מובא בשמו, גם בשם רבי יוסף קארו, עוד כמה שאני זוכר, שהם הדגישו ואמרו לתלמידיהם שאדם יכול למות על מיטתו והוא מסר את נפשו. אדם יכול למות במיטת נשיקה במיטה, אבל הוא מת על מסירות נפש. הוא מת מתוך מסירות נפש. כי מסירות נפש זה לא עניין של מוות, זה עניין של מוכנות. זה עניין של מוכנות פנימית למסור את עצמך, ולאו דווקא במוות, אלא בחיים. לנהל את מערכת החיים, את כל צדדי החיים, מתוך אידיאליסטיות ערכית, אמיתית, זה נקרא מסירות נפש. כל ימה התפללתי. גם בלכות קידוש השם, כשהרמב"ם מוסק בסוגיה הזאת. אז בסוף הוא מסכם את העניין, שיש מסירות נפש בחיים. אין מסירות נפש, לא צריך להתפלל למות על קידוש שמו. אנחנו צריכים לחיות על קידוש שמו. והקדוש ברוך הוא יחליט מי ומה. אבל המסירות נפש היא המוכנות, ולכן אולי זה מסירות נפש לא מסירות גוף, ואני תכף נראה שזה קשור מאוד למסירות גוף. המוכנות למסור כביכול את האגו שלי, את האני שלי, את הפרטיות שלי, לטובת איזשהו ערך יותר פנימי, יותר גדול, יותר אלוקי, יותר כללי. בחיים. ונסתפק בזה, בחיים. אמנם כאן בחור, זה גם במוות, אבל זה לאו דווקא מוות. אז נתחיל בדרכו של השם משמואל במקור 5. באור הדברים, דהנה שכר מצווה בהי על מלאקה. נזכיר את השאלה שהזכרנו מקודם. איך יכול להיות שבצלאל קיבל שכר בעולם הזה על מצווה שעשה חור? נגיד בצורה יותר ברורה, זה נכון ששכר מצוות בהי על מלאקה, אבל כנראה יש מצווה אחת, שהיא מסירות נפש בחיים, וחור גם במוות. יש מצווה אחת שעליה שייך לתת שכר בעולם הזה. יש מצווה אחת במסירות נפש, שהיא שונה מכל המצוות כולם, שעליה כן יש שכר בעולם הזה. כמו פה, בצלאל בן חור. פירוש הדברים, דיני שכר מצווה בהי על מלאקה. והטעם, יש לומר, דיני שכר מצווה מצווה. שכר של המצווה זה הצטוותות הרוחנית של האדם על ריבונו של עולם. יגדיל את הכלי שלו מן יותר קרוב. ואיננו דבר נפרד, השכר של המצווה הוא לא חיצוני למצווה. השכר של המצווה הוא גוף המצווה עצמה. זה שאדם קיים מצווה, אז הוא יותר מצוות, יותר מחובר אל השם. דהנה שכר מצווה מצווה, ואיננו דבר נפרד אלא המצווה מעצמה אלא המצווה בעצמה שפעל. וידוע, דה המצוות הן גבוהות מאוד. ונקראות רמח איברים דמלכה. והמצוות הן צורך גבוה. כל אדם ששייך לעולם של מצווה, ולא דווקא מה שכתוב בשכון ערוך, אלא חיים, הוא שליח מצווה בכל ענייניו, אז המצוות הן צורך גבוה שמתקן בעולמות העליונים, כפי שמובא כידוע בתחילת נפש החיים. על כן, שכרו עונה משם. כלומר, היות והפעולות האלוקיות, בואו נגיד אולי בצורה אחרת. יש שני סוגי פעולות כלליות שאדם פועל. יש פעולה גופנית ויש פעולה אלוקית. יש פעולה אלוקית בגוף, היא נקראת מצווה, ויש פעולה אלוקית מעל הגוף, היא נקראת לימוד תורה. לכן המצווה היא בחינת נר. נר יש בו חומר ואנרגיה, יש בו אלוקי אנרגיה ויש בו חומר גוף, ותורה אור. התורה עם אור, עם האור, עם מקור אור, היא לא קשורה לחומר, היא לא קשורה לגוף, לבשר, לפיזי, לשעבה. אז יש לכל אחד מאיתנו שלושה סוגי פעולה. פעולות גופניות, אם אנחנו תקועים בגוף, אכילה, שינה וכו'. פעולות אלוקיות בגוף הנקראות מצוות, ופעולות אלוקיות מעל הגוף הנקראות תורה. כך אומר המהר"ל בכמה מקומות. בכל אופן, מחלק את זה לשני חלקים, יש פעולות גופניות ויש פעולות אלוקיות. המצוות, נכון שהן פעולות שנעשות בגוף, נכון, רוב המצוות, אבל אלה פעולות אלוקיות, זה צו אלוקי, זה הופעה אלוקית, ולכן ברור שלא יכול להיות שהמצווה, שהשכר על המצווה יהיה בעולם הזה, כי המצווה היא לא ממין העולם הזה, ביסודה. אז לא שייך לתת מצווה, לתת שכר על מצווה בעולם הזה. זה לא ממין הנושא בכלל. וידוע עד המצוות הן גבוהות מאוד ונקראות רמח איברים דמלכה, והמצוות הן צורך גבוה, שמתקן בעולמות העליונים, על כן שכר עונה משם. לכן ברור שהשכר של המצוות מצד האמת הוא בעולם עליון ולא בעולם שלנו. אלא מה? ורק שיש בהן תועלת בצד מה גם בעולם הזה. יש, אם אפשר לומר, לשכר בעולם העליון, יש איזושהי הקרנה לעולם שלנו. כמו שמובא ברמב"ם בסוף הלכות תמורה, רמב"ם חשוב מאוד, שהמצוות, גם במורה נבוכים זה מופיע, שהמצוות הן לתקן הדעות וליישר כל המעשים. כלומר, נכון שהשכר של המצוות מצד האמת הוא בעולם העליון. אבל העולם העליון משפריץ למטה. הוא משפיע. וההשפעה הזאת היא נופלת גם אלינו. ואז ומלא, המצווה, השכר של המצווה הוא תיקון המחשבה, תיקון הדעת, והתיישרות המעשים. אבל זה לא שתיקון הדעת והתיישרות המעשים זה השכר. אלא זה השלכה, הקרנה, השפעה. על כן נמשך נמי שכר בצד מה גם בהי אלמה. יש שכר מסוים. אבל זה לא השכר. אם אפשר לומר זה, איך קוראים לזה? רסיסים, זה ניצוצות. זה ניצוצות של השכר האמיתי. זה כוכב נופל, משהו כזה, כן? הכוכב הוא למעלה. אז יש איזה רסיסים שמגיעים עד אלינו. והם כל יהודי התורה, כמו שאנו אומרים, כלומר, השכר הזה, הרסיסים האלה, הניצוצות הללו, והם כל יהודי התורה, כמו שאנו אומרים בקריאת שמע, ונטים את ארציכם בעיתו וכו'. ואף גם זאת, כפי שמופיע, שהזכרנו מקודם, היא כדי שיהיה הלב פנוי לתורה ומצוות לזכות עדיין לעולם הבא, כלומר, למנוע את המעכבים, כמו שהתועלת לתקן את הדעות וליישר את המעשים, שגם בהם יקרא תחיל לעולם הבא, וכו'. טוב, עכשיו אנחנו נכנסים לעניין שלנו. והנה, זה יצדק, כל מה שאמרנו עד עכשיו, ששכר מצוות בעיה על מלאכה, זה נכון בכל המצוות של תורה. כל המצוות שהן פעולות אלוקיות בגוף, אבל הן פעולות אלוקיות, זה נכון בכל המצוות. אבל המוסר נפשו על קידוש השם יתברך, וכמו שאמרנו, לאו דווקא המוסר בפועל. אולי חשוב להזכיר פה, כדי שלא תצא תקלה תחת ידינו, ודאי בימים האלה. אני אגיע לנקודה שרציתי להגיד בסוף הדברים, כדי שהלימוד שלנו יהיה מכוון. זה שהתורה מזכירה פעמיים שבצלאל נכדו של חור, אפילו לפני חטא העגל, זה מראה שבצלאל נבחר לבנות את המשכן, לא בגלל שחור מסר בפועל את הנפש בחטא העגל. כי אם זה כך היה, אז היה צריך להופיע רק בפרשת ויקל. אז למה זה מופיע כבר בפרשת כתיסא, לפני העגל? כדי ללמד אותנו שבצלאל נבחר לבנות את המשכן, כי חור היה מוכן פוטנציאלית למסור את הנפש. זה שהוא מסר בפועל, זה התוצאה. אבל זה לא הנקודה. הנקודה המרכזית שהוא היה מוכן. ועוד פעם למסור את הנפש לא רק במובן של מוות, במובן של למסור את החיים שלו, לנהל את כל החיים שלו על ערכי הקודש, על ערכי האמת, על ערכי הצדק, על ערכי היושר האלוקיים, ולא על האינטרסים שלו. אז כשהתורה אומר לפרשת כתיסא, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני רוצה שבצלאל יהיה זה שיבנה את המשכן, כי הוא נכדו של חור, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני יודע שהיסוד לכל העניין הזה של בניין המשכן הוא מסירות נפש. ומסירות נפש בפוטנציאל. ואני מכיר את חור, אומר הקדוש ברוך הוא כביכול למשה, אני מכיר אותו. אני יודע שהאדם הזה הוא אדם ערכי מאוד, הוא אדם כללי מאוד, הוא אדם שאין לו אינטרסי. הוא לא חושב על האגו שלו, על הפרטיות שלו. הוא מנהל את כל החיים שלו למסירות נפש. אני יודע כביכול שכשיגיע את פקודה, הוא יעשה את זה. ושלא תצא תקלה כאן תחת עדינו, אנחנו לא מדברים שום השלכה מעשית, חס ושלום. אנחנו מדברים כאן על העניינים העקרוניים הרעיונים, שאנחנו, ברוך השם, משתדלים לחיות חיים ערכיים, כלליים, ולא פרטיים. ותכף נראה מה הבחינה של מסירות נפש. לכן היתרון של חור היה לא זה שהוא מסר בפועל. היתרון של חור היה זה שהוא היה מוכן למסור. ואחר כך התגלה שהוא מסר בפועל. אנחנו בתחילת הדבר, אולי כדי שנתקדם טיפה. אז אם כן, מה הנקודה המיוחדת של המצווה הזאת, שיש לה שכר בעולם הזה, בניגוד לשאר המצוות? והנה זה יצדק בכל המצוות של תורה. כלומר, ששכר מצוות בעיה על מלאכה. אבל המוסר נפשו על קידוש השם יתברך, מה האופי של למסור את הנפש לקידוש השם? בחיים. וחי בהם. שהוא למען יתרבה כבוד השם. למה אדם מוסר את נפשו? למה אדם מוכן לנהל את החיים שלו למטרות שעומדות מחוץ להבנה שלו? הוא לא מתחכם. הוא לא חוקר כמו משך חוכמה. אלא הרצון הפנימי האלוקי שלו מאיר אותו באלף. למה? בשביל סיבה אחת, שהוא למען יתרבה כבוד השם, זה הכל. זה מה שמטריד אותו, זה מה שמעסיק אותו. הוא רוצה שהכבוד האלוקי יתגלה פה בארץ. כל מצווה, היינו אומרים, תשמע, מצווה זה אינטרס, אולי אינטרס רוחני, עוד חצי דקה בעולם הבא. טוב, אפשר למצוא כאן כל מיני אינטרסים. אבל שאדם מוכן למסור את החיים שלו ממש, את נפשו ואת גופו כשצריך, זהו, זה אל חזור. זה אדם הגיע למדרגת חיים כזאת, שהוא כללי, זהו. הוא כבר לא אני, הוא כבר לא אני במובן העין של המילה. הוא כבר לא מודה עין, הוא מודה אני. כדי להגיע למדרגה כזאת, אדם כזה, מה הדבר שמעניין אותו? כבוד השם, זה מה שמעניין אותו. מה מעניין אותנו היום, במאבק על ארץ ישראל? בצד האמת. מעניין אותנו דבר אחד. אמור לעניין אותנו דבר אחד, שזה חילול השם שאין כדוגמתו. זהו. חילול השם, חלל בהופעת השם. יש כאן חלליות, יש כאן חולין בהופעת השם. יש כאן חיסרון בהופעת השם. כל דבר אחר הוא קטן ביחס לזה. זה לא הגנה על הבית שלי, וזה לא ביטחון, כי מי יודע מה יקרה באשקלון מחרתיים. כל זה נכון, אבל כל זה לא העניין בכלל. העניין הוא דבר אחד, חילול השם. ריבונו של עולם, זה חילול השם. אני, האמת, אני יודע על האמת, אני קצת מזועזע מהסרטים האלה. אני לא מכיר את הסוגיה, אבל זה מזכיר לי היסטוריה אחרת. אבל למה אנחנו שמים את זה? למה האדם שם את הסרט הזה על על החולצה שלו? מה, הוא נהנה מזה? הוא אין. אני בקטו. הוא אין. ריבונו של עולם, זה חילול השם. למענך אנחנו נלחמים, למען אנחנו נלחמים. יש יותר חילול השם מזה? עוד פעם, אבל המוסר נפשו על קידוש השם, שאין סיבה אחרת אלא שהוא למען יתרבה כבוד השם. ואיפה צריך להתרבה כבוד השם? בעולמות עליונים יש כבוד להשם. בעולמות עליונים אין שום חיסרון בכבוד השם. איפה יש חיסרון? מובן שתועלת זה ביותר במקום ההסתר והצמצום, דהיינו העולם הזה, שפה יש חילול השם. פה יש חלל, פה יש הסתר, פה יש צמצום. פה השם לא מופיע, פה על מדי שיקרא. ובעולמות העליונים אין שום הסתר בכבוד השם, שמה בהתגלות, אין התועלת שמה כל כך. מה שייך לתת שכר על מסירות נפש בעולם עליון? זה לא שייך. כי כל המגמה של מסירות נפש בעולם שלנו זה שיתגלה כבוד השם פה. על מה שייך לתת שכר על מסירות נפש בעולם העליון? זה לא מידה כנגד מידה, זה לא שכר, זה לא שכר מתאים בכלל העניין. כל המצוות כולם זה לגלות את הופעת השם, יש איזושהי הופעה אלוקית. טוב, הופעה אלוקית זה מתאים שם. אבל מסירות נפש זה לזעוק על החילול השם. זה להיות ערכי פה. אז אם אין השכר הוא מתאים להיות פה. יבוא מי שיאמר שבעצם יכול מאוד להיות שכל החיים שלנו זה מסירות נפש אחת גדולה. כל אדם שמקיים מצווה, או עושה טוב, או אופטימי ביחס לעם ישראל, זה סוג של מסירות נפש, נכון? יש הרבה מדרגות במסירות נפש. רק נקרא את הפסקה הזאת עוד חצי דקה. ובכל עולם ועולם לעומת האסתר שנמצא שמה, יש תועלת במצוות מסירות נפש על קידוש השם. וכל עולם שהוא יותר למטה ושכיח, וכל עולם שהוא יותר למטה ושכיח שם אסתר ביותר, לכן תועלת מצווה זו שמה ביותר. ונוסיף בהקשר הזה, כל מקום וכל זמן שיש בו יותר אסתר, בו יש יותר צורך במסירות נפש. ובו יש שכר. יותר על המסירות נפש הזה, איפה יהיה שכר? פה בעולם הזה. על כן שכר מצווה זו נמי צריך להיות עיקרי בעולם הזה. על דרך הנעל שמקום התועלת, שם השכר. בבקשה. אנחנו כאן לא פוסקים פסיקות ולא גוזרים גזרות להחליט האם כן שרוף פקודה, האם לא שרוף פקודה, האם אנחנו עושים ככה, עושים אחרת. בואו נסכם על כמה דברים. אנחנו לא הולכים למות חס ושלום על קידוש השם במאבק על גוש קטיף. אלא אם כן רבותינו יאמרו לנו את זה, אני מאמין שלא יאמרו לנו את זה. קודם כל, אנחנו לא הולכים חס ושלום להתאמת, בעין. לא באופן פיזי, חס ושלום, ולא באופן מילולי. זה לא דרכנו, זה לא דרך תורה, זה לא עניינה של תורה. מצד שני, אנחנו נאבק בכל הדרכים החוקיות, בין באופן רוחני, בין באופן מעשי, בכל הדרכים החוקיות, כפי שיראו לנו רבותינו. מה שאמרו לנו נעשה. נצליח יותר או נצליח פחות, אנחנו מאמינים שנצליח יותר. נצליח יותר או נצליח פחות, הנקודה המרכזית היא המוכנות למסירות נפש, כלומר, המוכנות לבטל את החיים שלי באופן אישי, וכרגע להתמסר לעניין כלל ישראלי שאין כדוגמתו. זה מסירות נפש. מה יהיה גבול ההתמסרות? יראו לנו רבותינו את דרכנו. מה שיגידו לנו נעשה. ולא כל אחד, וחשוב לי להגיד את זה, לא כל אחד, לא כל איזה רב עם זקן שחור יתחיל להביע פה דעות. יאמרו לנו רבותינו, מה נעשה? צריך כאן משקפיים כלל ישראליות, כתפיים רחבות, לא כל איזה יהודי שלמד כמה שנים תורה יתחיל להביע פה דעה, אני חושב ככה, אני חושב ככה. קצת ענווה. אלה הכרעות חמורות וחשובות מאוד בעם ישראל, וברוך השם יש לנו רבנים גדולים, יגידו לנו מה נעשה. אם יהיו מחלוקות, עשה לך רב. בסדר, כמו כל עניין. לכן אנחנו מדברים כאן על המוכנות. על המוכנות לוותר על החיים הפרטיים שלנו לטובת מאבק חוקי, כללי, ערכי, אלוקי. המוכנות. אני לא רוצה להישמע יותר מדי גוזמאי, נקרא לזה ככה. כשהקדוש ברוך הוא, כשהמדרש מספר שחור לא זכה להצליח במאבק שלו, אבל בצלאל הקים את המשכן. מה זה בא ללמד אותנו? שמי שיש לו תכונת מסירות נפש, גם אם לא רואים את התוצאות עכשיו, הם תופנה. הם יהיו. אני לא רוצה לדבר בלשון גוזמה, וחס ושלום בלשון גאווה. אני חושב שזה ברור לנו. שמי שינהיג את המדינה הזאת, בסופו של תהליך, זה רק התורה הזאת. זה רק תורת ארץ ישראל. זה לא יבוא ממקום בלי תורה. זה לא יבוא ממקום של תורה שמתמקמת בנושאים מסוימים. זה יבוא מגודל כזה. זה יבוא ממסירות נפש כזאת. לא אצל חור? בסדר. לא אצל אורי, בנו של חור? בסדר. אצל בצלאל זה יבוא. אז יבוא. אנחנו מצווים שיבוא בכל דור ודור, חכה לו שיבוא. ואנחנו צריכים לעשות כדי שיבוא. אנחנו לא אומרים טוב, אנחנו מורידים את הקרב הזה. הפסדנו, אבל במלחמה ננצח. לא. אנחנו בכל קרב נלחם כדי לנצח. עוד פעם נלחם בדרכים החוקיות, נלחם. נאבק על זה. אבל צריך לדעת שחור לא הצליח למנוע את חטא העגל. אהרון הכהן, המדרשים מספרים על אהרון הכהן שכמעט גם הרגו אותו. ואהרון, יש דעה וחזל שאהרון עשה את מה שעשה והשליחהו באש ויצא העגל הזה, כי חס ושלום הוא חשש שתתקיים הנבואה של שירגו כהן ונביא. אז הוא חשש שירגו אותו ואת חור הנביא. ואז חס ושלום אין גאולה יותר. אז הוא אמר, טוב, אני מוכן למסור עכשיו את ה... והשליחהו ויצא העגל הזה. פחד מזה מאוד. אבל לא תמיד הדברים נראים בשלב הראשון. אצל חור זה לא נראה. חור כביכול, מה זכה חור? הפסיד במערכה. אז הפסיד כביכול. סתם נלחם. לא סתם נלחם, איבד את החיים שלו. הוא לא סתם נלחם. בצלאל, בן אורי, בן חור. בכל דור יש את הבצללים שלו. וכל דור הבצללים שלו הם תוצאה של החורים של הדורות הקודמים. אלא מה? אנחנו מקווים שזה יהיה בדור שלנו. כל אחד צריך להשתדל שזה יהיה בדורו. אבל התפקיד שלנו, כמו שאמרנו הרבה פעמים, זה לא להצליח. התפקיד שלנו זה להשתדל להצליח. להיות מוכנים למסור את הנפש ולעשות בעת פקודה מה שצריך לעשות. וגם אם הדברים לפעמים לא נראים באופן חושי, בסדר, לא אלמן ישראל. נצח ישראל לא ישקר. צריך להגיד את הדברים בקול גדול. אנחנו לא אפוטרופסים על דרך הופעת הגאולה. וסליחה שאני אומר את זה באופן הזה. כמו שידענו להגיד לציבור החרדי, שהם לא אפוטרופסים על אופי, על דרך הופעת הגאולה, וגאולה הופיעה בצורה שהם לא חשבו עליה, אז גם אנחנו נאמר לעצמנו, אנחנו לא אפוטרופסים על דרך הופעת הגאולה. הקדוש ברוך הוא יש לו את הדרכים שלו. וכמובן אנחנו צריכים להיות שותפים בפועל, ברעיון ובפועל, כדי שהדרך שנראית לעיני בשר ודם תופיע. אנחנו לא עומדים כפסיבים מבחוץ. ובזה שונה הדוגמה שהזכרתי עם הדוגמה היום. אנחנו לא עומדים כפסיבים, לא עומדים כסטטים. אנחנו פועלים עם אל, מי שפעל עם אל יבוא בתוך שכרו. אבל זה שאנחנו פועלים עם אל, זה לא מה שאנחנו אפוטרופסים על הגאולה. יש איזה גאולה? ברור. יש איזה התחלת? ברור. יש עיכובים בדרך? ברור. זה שאנחנו צריכים למנוע את העיכובים ככל שניתן ביכולתנו? ברור גם זה. אבל לחשוב שחס ושלום, אם חס ושלום יקרה מה שיקרה, אז חס ושלום כל תהליך הגאולה קרס, כל התורה שלנו לא נכונה, הכל היה איזה חלום לא מכוון ולא מתוקן? לאט לאט, לא, זה לא, לא, לא ביום אחד הורסים חומה כל כך יצוקה, כל כך מוצקה. בצלאל בן אורי בן חור. זה לא אומר שאנחנו נחכה לבצלאל. אנחנו הבצלאל. לא יודע, מניתי לך, אבל ניסיתי. עוד פעם, הפסקה האחרונה, והנה זה יצדק בכל המצוות של תורה. כל המצוות של תורה אין שכר בעולם הזה. לא שייך שכר בעולם הזה. אבל מסירות נפש, על ערכי קודש, על ערכי אמונה, על עיקרי אמונת ישראל ותורה, על ארץ ישראל, זה רק בעולם הזה השכר. אבל המוסר נפשו על קידוש השם יתברך שהוא למען יתרבה כבוד השם, מובן שתועל את זה ביותר במקום הסתר והצמצום, דיינו עולם הזה, ובעולמות העליונים שאין שום הסתר וכבוד השם שמה, בהתגלות אין תועלת שמה כל כך, ובכל עולם ועולם לעומת ההסתר שנמצא שמה יש תועלת במצוות מסירות נפש על קידוש השם. בכל עולם שהוא יותר למטה ושכיח, שם הסתר ביותר. לכן תועלת מצווה זו שמה ביותר. על כן שכר מצווה זו נמי צריך להיות עיקרי בעולם הזה, על דרך הנעל שמקום התועלת שמה השכר. נתקדם עוד טיפה. בבקשה. לא, אנחנו רואים שבצלאל נקרא על שם חור עוד לפני שחור מסר את הנפש. אתה שואל שאלה שהיא לא אפשרית. יש לי שני רגליים, ואם נאמר שאין לי שני רגליים, זה לא שייך. חור הוא אדם עם מסירות נפש. אדם עם מסירות נפש שיגיע המצב שמסירות נפש ימסור את הנפש. אדם עם אמונה שהוא יעמוד בניסיון, הוא יעמוד בניסיון. חשוב כאן לחדד נקודה, אני מרגיש שחשוב לחדד כאן משהו. כמו כל דבר בחיים, קל וחומר מדרגת חיים כזאת. זה לא יבוא ביום אחד. זה לא יבוא משום מקום. זה יבוא אחרי הרבה מאוד עבודה. דברים לא נקנים בחינם. זה כמו שנפסק ברמב"ם כידוע, שאחת מאפשרות למלחמת מצווה, זה עזרת ישראל מיצר שבא עליהם. מה זה עזרת ישראל מיצר שבא עליהם? אני צריך לחכות שהוא יבוא, ואז אני הולך לעזור לישראל מיצר שבא עליהם. אבל איך אני אעזור? עם חץ וקשת אני אעזור? איך אני אעזור במצב כזה שהוא כבר בא? אין לי איך לעזור, לא למדתי איך לעזור. אז אני מחויב להכין את עצמי, שמה יבוא. כמה להכין את עצמי? כפי שאמרו אנשי המקצוע. כמה זמן? באיזה איכות? באיזה כמות? מה יהיה הכנה? אותו דבר כאן. לקנות מדרגה כזאת של חור, זה לא יום אחד. זה לא יומיים. זה לא חור ראה את העגל, אומר טוב, יאללה, קדימה, הסתער. אני נכנס למערכה. צריך בשביל זה עמדה כל כך פנימית, רצון, כמו שקראנו, קורא משך חוכמה, רצון פנימי, שכל החקירות, וכל ההתחכמויות, וכל התפיסות, וכל השיטות, וכל העיכובים, אין להם שם מגע בכלל. זה לא שייך. אני אגיד בשפה יותר פשוטה, אולי שקרובה אלינו. אנחנו אולי לפעמים לא שמים לב, אבל גם אנחנו שטופים בתקשורת ששוטפת אותנו בכל מיני דעות ומחשבות ותפיסות ורעיונות ומפה כזאת ודרך חדשה ורעיונות כאלה ורעיונות אחרים. אנחנו שטופים. כל הזמן. איך אדם יבנה לו חוסן עצמי, אמיתי, פנימי, חצון פנימי, חוסן פנימי, לעמוד מול כל השיטפון הזה. כל פעם רעיון חדש שנשמע מאוד הגיוני על הנצח תוך החרב, אז כל פעם צריך להמציא זה רעיון חדש. מה ייתן לאדם עמדה מול כל הרעיונות החדשים האלה, חדשים לבקרים? זה לא יבוא משום מקום. זה יבוא מתוך לימוד מעמיק והפנמה פנימית, ולחיות בשטח מי שיכול. לחיות את ארץ ישראל, ללמוד על ארץ ישראל, להפנים את זה, לחיות את זה. משם זה יבוא. זה לא יבוא משום מקום, זה לא יצמח פתאום בן רגע. אני לא מרגיש שהנושא הזה בוער בקרבי. בטח שלא. מתי למדת את זה פעם אחרונה בצורה מסודרת? מתי פעם אחרונה טיילת בשטחי ארץ שאולי איפה לא היית? מתי? מאיפה זה יבוא? מכלום. צריכה עבודה רצינית כדי לקנות את המעלה הזאת. שלחו. צריכה עבודה. כשאנחנו רואים שאנחנו חסרים נושא מסוים שברעיון הוא חשוב לנו, כנראה שאנחנו לא מספיק משקיעים עליו. כנראה שאנחנו לא מספיק מבררים אותו בשכלנו, ומפנימים אותו בנפשנו, ופועלים אותו במעשינו, כנראה. כי אם היינו עושים את כל זה, אז הוא היה בדם שלנו. הגמרא במסכת כתובות מספרת, נפסק להלכה ברמב"ם, הלכות מלכים כידוע וכמפורסם. כל מיני סיפורים מופלאים, פשוטים אבל מופלאים, על גדולי חכמנו כיצד היו מגלים באופן מעשי את חיבתם לארץ ישראל. אחד, היה מתגלגל באפר של ארץ ישראל. היה הולך לחולות גוש קטיף או לחולות חוסמסה, מי שמכיר. מתחיל להתגלגל. מתחיל להתגלגל באפר. אחד היה לוקח את ה... היה הולך לסלי אקו, שיש אומרים שאקו הייתה מחלוקת בין חכמים אם אקו ארץ ישראל או לא. היה מנשק את הסלעים. אחד, זוג חכמים, כשהם היו לומדים תורה והיה קר להם במקום אחד, היו עוברים למקום חמים יותר. כשהחם להם היו עוברים למקום קריר יותר, כדי שלא יקטרו על ארץ ישראל. חם פה, קר פה, נעים פה, זבובים פה, דברים פה, יתושים פה. לא. אבל בואו ניקח את הדוגמה הראשונה. הדוגמה הראשונה היא דוגמה מצוינת. כמה אנשים מאיתנו, סליחה על הקטנוניות, כמה אנשים מאיתנו היו מוכנים ללכלך את הבגדים שלהם? רק ללכלך, זה הכל. על אהבת ארץ ישראל. ולא כחיצוני, באמת. התגלגל באפר ממש, ממש כפשוטו ממש. אני מכיר אדם שכל יום שישי לכבוד שבת, הוא גר בעיר עתיקה. כל יום שישי לכבוד שבת הוא מטטה את כל הרחוב שהוא גר בו. הוא אומר, עוד מעט שבת, העיר עתיקה, ירושלים. יבואו אורחים לעיר העתיקה. יראו עיר העתיקה מלוכלכת, לא יכול להיות דבר כזה. פשוט יוצא יום מטטה מהבית, מנקה את הרחוב. אני מכיר יהודי, רב חשוב, תלמיד חכם יקר מאוד, תלמיד של הרב סולובייצ'יק בארצות הברית. מגיע לארץ פעם, פעמיים בשנה. כשהוא יורד מהמטוס, נשכב על האדמה, בוכה. כפשוטו. צריך לחזור לחוץ לארץ, שוכב על האדמה, בוכה. כפשוטו. לא כדרשו. הסיפור המפורסם שהרב קוק נטע את אותו עץ, וזלגו עיניו דמעות. זה לא סיפור חסידי יפה. זה מציאות חיים. עכשיו אני נזכר, סיפרתי את הפעם. באחד המאבקים על המאחזים, אז הייתי צריך להגיע לגבעת אסף, שמקרצו מתתי בגבעת אסף שם. והיה חורף, היה יום חורף, היה רוחות וגשם סוחף וזה. טוב, הגענו לשם. התיישבתי על כיסא, והיה כיסא מלוכלך, בבוץ וזה. לקחתי איזה מעטלית וניקיתי. ישבתי. אמר לי מישהו, אתמול היה פה הרב אבינר. והיה פה בוץ, היה גם שערה כזאת. וכשמישהו רוצה לנקות לו את הכיסא, הוא ישב על הכיסא. אמר, זה הבוץ של ארץ ישראל. אמרתי לעצמי, וואי, 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 וואי. איזה לימוד למדתי היום. רק בשביל זה היה שווה לבוא. דרשות, שיעורים, אינטרנטים, עניינים. בפועל. בלי לדבר. זה הבוץ של ארץ ישראל, כל כך פשוט. שכחנו שזה פשוט. הדברים הפשוטים אנחנו שוכחים כידוע. איזה לימוד. איך זה נקנה? זה נקנה אחרי הרבה שנות עמל. עמל לימודי ועמל פנימי ועמל מעשי. הרבה עמל. אז חור היה כזה. חור היה מוכן למסור את נפשו. הרבה עבודה הייתה עשה חור כנראה. ולכן העניין הוא לא המעשה. החידוש אצל חור זה לא פרשת ויקל. החידוש אצל חור זה פרשת כתיסה. החידוש אצל חור זה לא הבפועל. החידוש של חור זה המוכנות הפוטנציאלית. זה החידוש שלו. טוב, אני רואה שזמנו קצת מתקצר, אז אולי נדלג טיפה. נדלג לעמודה השמאלית, עוד יש לפרש, יותר מזה. עוד יש לפרש דברי המדרש הנ"ל. אז כיוון אחד, אם כן, מדוע במצווה הזאת השכר הוא בעולם הזה? כי העניין של המצווה הזאת הוא גילוי כבוד השם בעולם הזה, ברור שאין יותר מתאים משכר בעולם הזה שהוא אסתר. עוד יש לפרש דברי המדרש הנ"ל. דיני מסירות הנפש על קידוש השם, עיקר הפעולה עם חלקי גופו. כשאדם מוסר את נפשו, בפועל כרגע אנחנו מדברים, הוא מוסר את גופו. הוא מוסר ממש את הגוף שלו, עד כדי מוות. לא עלינו, אדם יוצא למלחמה, הוא יודע שהוא מסתכם. יוצא למלחמה לטובת האומה. ואם אנחנו מדברים על מסירות נפש בחיים, כלומר שכל החיים של האדם, הם מסירות נפש אחת גדולה, ולא דווקא הקיום המצוותי, לא דווקא שולחן ערוך. אז אם כן, הוא גם מוסר את גופו. כמו שאמרו חכמי אבנה לתלמידיהם, קטטו עצמכם על דברי תורה, תכתתו את הגוף. כמו שנפסק בהלכה ברמב״ם, אדם שבאמת שייך לתורה, ללימוד תורה, הוא לא ישן הרבה, הוא לא אוכל הרבה, הוא לא... הממד הגופני, הוא לא מזלזל בו. צריך לתת לו את המקום, כמובן, כמו שאנחנו מדברים פה כל הזמן. אבל, הוא לא תופס מקום יותר למרכזי. אז השנת שעתיים בלילה, שלוש בלילה, שש, בסדר. זה לא שזה לא חשוב, אבל זה לא פונקציה מרכזית. זה לא העניין. עוד יש לפרש דברי המדרש הנ"ל, דיני מסירות נפש על קידוש השם, עיקר הפעולה עם חלקי גופו. ואינו דומה לשאר מצוות מעשיות שעיקר היא ראות הדליבה, העיקר במצוות רגילות זה רצון הפעימי, רצון הלב. כאומרם זה על רחמן הליבה ביי. באמת באופן כללי רחמן עלי בבאי. אבל מצוות מסירות נפש, רחמן הגוף הבאי. לא רק ליבה. והנה נקשר את רגע להקשר שלנו היום. מסירות נפש זה לא רק אני, הלב שלי עם גוש קטיף, שם את הסרט כתום, יוצא ידי חובה, משקיט המצפון. לא! רחמן הגוף הבאי, במובן הזה שאני אולי, אולי כבר הגיע הזמן, אולי אנחנו אחרי הזמן, אני לא יודע. נקבל הדרכות. צריך לסגור את הגמרא, צריך לסגור את הסדר הקבוע שלנו, ולעשות מה שצריך לעשות. עוד פעם, על פי החוק. אנחנו מוקלטים. זה לא מצחיק. אני רומז למשהו, אבל נשאיר את זה ברמז. אבל מצווה זו, העיקר הוא קידוש השם, שהוא בהתגלות על ידי חלקי גופו. על כן השכר נע מבניין דברים שמתייחסים לגוף, לעולם הזה. עכשיו ברור גם למה בצלאל הוא אומן. מצד אחד הוא איש מקצוע, איש מעשה. מצד שני הוא שייך למעשה המשכן, זה לא מעשה רגיל. חושב מחשבות לעשות. הוא שייך לעולם של מחשבה, אבל הוא עושה. ולא רק עושה, עושה בפועל. וכאן נפלא. והנה כבוד קודש אבי אדמור זצ"ל הגיד הטעם שאברהם אבינו עליו השלום התאמץ כל כך לקח אישה לבנו יצחק. וכן יצחק ציווה ליעקב דווקא ממשפחתו ולא מזרע כנען שהיו רעים וחטאים, אלא גם משפחתו של אברהם ושל יצחק היו עובדי עבודה זרה וטומאת הכשפים. אז מה אתה מטריח את אליעזר ללכת עד לבן? מה שונה לבן מהכנעני שיושב על ידך? למה אתה מטריח את עצמך? טוב, על פי הסוד, אורחיים הקדוש אומר דברים מאוד מעניינים, אבל פשט, אומר השם משמואל. ולבן היה ראש המחשפים. נו, אז מה הנקודה? אך הטעם כי בנים מתייחסים לגוף, ברקר הדאבוע, וטבע המולידים בנולדים. שימו לב, כאן יש כאן הגדרה. אבל אין שכל המולידים בנולדים. שכל לא הכוונה ה-IQ הפוטנציאל, אלא שכל הכוונה הידיעות שאדם קנה. העבודה שהוא השקיע וקנה את שכלו. מיצה את שכלו. הטבע הנפשי והגופני בילדים. אבל הקניינים השכליים שההורים קנו לא עוברים לילדים. זה מעין מה שחזל אומרים שהתורה עומדת בקרן זווית. כל הרוצה ליטול לבו ויטול. זה שאבא שלך תלמיד חכם, זה לא אומר שאתה תהיה כזה. אתה מתחיל עכשיו כביכול לא מאפס, באופן פוטנציאלי מאינסוף, אבל באופן מעשי מאפס. התורה מונחת מבחינתך בקרן זווית. ולכן, החתם כי בנים מתייחסים לגוף וטבע המולידים בנולדים, אבל אין שכל המולידים בנולדים. ועל כן הכנענים, שהיו רעים בטבעם ובמידותם, ושבע אומות זרע כנען עם שבע מידות הרעות, בלי ספק כפי שמובא בספרים, שהיה טבעם גם בנולדים מהם. הטבע הכנעני הוא טבע רע. אז אמר, אברהם אבינו, יצחק אבינו אמרו, אם הילדים שלנו התחתנו עם בנות הכנעני, זהו, זה טבע שלהם, זה טבע גוף. אבל המשפחה שלנו זה לא טבע גופני, זה שכל, זה כישופים. זה עבודה זרה וכישוף, זה קשור לבעיה שכלית, זה לא קשור לבעיה עצמית. זה בעיה חיצונית, מקרי, זה לא עצמי. אבל עבודה זרה וכישוף שהוא חטא בשכל אינו נתבע בנולדים. ולפי זה, פלאי פלאות, ששכר חור, שימו לב, מה היה השכר של חור? חור לא היה מסירות שכל, הוא היה מסירות נפש וגוף. אז המסירות נפש הזאת של הנפש והגוף שלו עברה לבצלאל. אם זה היה שכלי, אז בצלאל מתחיל מחדש. אבל אם חור הגיע למדרגה כזאת של מסירות נפש וגוף, בפוטנציאל, בכתיסה, אז זה עובר הלאה. זה בצלאל. ועכשיו אנחנו מתחילים להבין קצת יותר, כשפתחנו את הדברים, שבצלאל היה אגון בשלושה ממדים. בפרט בממד הראשון, במעלה הראשונה של קדושת הלב, קדושת המעשים, יושר, צדק, הגינות אלוקית, ישר בפני אלוקים, הגון בפני אלוקים. מאיפה זה בא? מאיפה בצלאל זכה לזה? ודאי שגם מעצמו, אבל הוא זכה לזה מחור. כי חור היה כזה. והיות וזה טבע גופני, זה טבע נפשי, זה טבע עצמי, אז בצלאל היה כזה. ולפי זה ששכר חור שהיה צריך להתייחס לגוף היו בנים בעלי שם טוב. נתקדם עוד טיפה, והנה במדרש, שימו לב, וזה מחזק אותנו מאוד לימים שלנו, והנה במדרש וימלא אותו רוח אלוקים. ולא זה בלבד, אלא כל מי שנתעסק במלאכת המשכן נתן בו הקדוש ברוך הוא חוכמה בינה ודעת. הרי הזכרנו בפסוקים של שלושה אנשים, היה בצלאל או עלייה וכל חכם לב. וכל חכמי לב, כתוב שם בפסוקים כמה פעמים, שהקדוש ברוך הוא נתן לכולם חוכמה בינה ודעת. לא רק לחור, לא רק לבצלאל, סליחה. ולא בבני אדם, כך מובא בספרים, שהקדוש ברוך הוא נתן חוכמה בבניין המשכן, לא רק בבני אדם, אלא אפילו בבהמה וחיה. מה הפשט? בהמה וחיה בנו את המשכן? ברור שלא. אלא כפי שאנחנו נהגים אומר, ככה נסביר אור החיים הקדוש, אדם ובהמה תושיע השם. כלומר, האדם אומר לריבונו של עולם, תושיע את הצד האדמי שבי ואת הצד הבהמי שבי. האדם מתייחס לשני הממדים שבו. אדם ובהמה שבי תושיע השם. אותו דבר כאן. וידועים דברי כל שמחה בפירוש, אפילו בהמה וחיה, שהתמלו בחוכמה בינה ודעת. כלומר, היינו חלקי הבהמיות שבאדם. אפילו הם התמלו ברוח דעת ותבונה. שחוכמת השכל לבד לא הייתה מספיקה אם איננו רגיל. לא היה מספיק אצל בצלאל וחכמי הלב, רק שכל. ויכול לאמן ידיו למלאכה וניתנה החוכמה בחלק הבהמיות. היינו, שיהיה ביכולתו לאמן ידיו למלאכה. כלומר, המסירות גוף נפש של חור עברה למסירות גוף נפש אצל בצלאל, ועברה לכל מי שהיה בגזרה, לכל מי שהיה בסביבה. איזה השפעה יש לאדם שיש לו מוכנות למסור את הנפש שלו. לפעמים זה לא נראה בפועל, נכון. אבל מצד האמת יש כאן השפעה אדירה. על כל הגזרה, על כל הסביבה. ואני חושב שהיום החברה הישראלית מתחילה לאט לאט לקבל ולהקל. שהמאבק הוא קשה והוא לא נעים. ואני מקווה שהוא לא יהיה מסובך מדי. וננסה, נקווה שנפתור אותו לפני שיתחיל בכלל. אבל החברה הישראלית מכירה ומוכירה צד האמת שיש כאן אנשים שנאבקים על ערכים, על אידיאלים, על אמיתות שלא קשורים, לא קשורות לאינטרסים שלהם. וזה מחלחל וזה משפיע, ואנחנו מאמינים שזה ישפיע. אחת הסיבות של הסברה הזאת שהלכה עם המשאל עם, תנו לעם להחליט, למרות שוודאי משאל עם על ארץ ישראל לא שייך בכלל, בסדר האמת. יש כמה סברות, טוב, לא נפתח את העניין הזה, אבל במשפט אחד, סברה פשוטה אמרה, שברגע שיהיה משאל עם, ויתנו לעם להיפגש עם האמת הזאת, עם המסירות נפש הזאת, עם היושר הפשוט הזה, עם הטבעיות הזאת, עם הטבעיות האלוקית הזאת, אנשים ייפתחו, אנשים יחשפו את עצמם, יזדהו עם הדברים, כי זה הם גם כן. המפגש הבלתי אמצעי הזה, הפנים אל פנים, פשוט מפגיש את כל אחד עם הפנים של עצמו, זה הכל. זה לא שהפנים של פלוני באים לשכנע את הפנים של אלמוני. הפנים של פלוני פשוט חושפים לאלמוני מי הוא באמת. איך זה? מה, שכנעת אותי שכלית? לא, אני לא דן איתך בכלל בשכליות. לא מתחילת אתך הרצאות על גוש קטיף. פשוט בוא תראה שאני קודם כל בן אדם, אני לא עם קרניים. בית, שיש פה משהו מאוד אמיתי מה שאני אומר לך, בלי קשר לגוש קטיף בכלל. אנחנו נאבקים על אמיתות, על ערכים, מי ינהיג את המדינה בדור הבא? מי? האנשים שתקועים בעניין הפרטי שלהם, ובדרך כלל החומרי שלהם. ואנשים נפתחים לזה כי גם הם כאלה, כי כולנו כאלה. יש גם הדרכה, דרך אגב, אני שמעתי, לא בקי, אבל שמעתי, שאחת ההדרכות לאנשים שעוברים מבית לבית, זה בכלל לדבר על גוש קטיף. באנו לדבר סתם. טוב, לא כל אחד מוכן לדבר סתם, אבל נגיד, באנו לדבר סתם. על החינוך בארץ, על המצב הכללי בארץ. זה שאדם פתאום מדבר על משהו שהוא לא אישי שלו, והוא לא כלכלי שלו. זה חידוש אדיר. לב מי לא ייפתח לזה? לא, נקווה. זה מה שקרה פה עם בצלאל. ההשפעה של חור, אם אפשר לומר, החוריות הזאת, עברה לבצלל. והבצלליות הזאת עברה לכל מי שסבב, סביבו. עד כדי כך שאפילו הצדדים הבהמיים של מי שסבב סביבו, לא השכל, הבהמיים היו שייכים כבר לאמת הזאת. וניתנה החוכמה בחלק הבהמיות האנושי ביכולתו לאמן ידיו למלאכה, בוודאי שכל החכמים שהשיגו חוכמה כנ"ל היה באמצעות בצלל ובזכותו. כמו שנאמר במדרש, שמכולם לא נתפרסם בשם אלא הוא. שהפירוש... הוא שכולם זכו ממנו באמצעותו, וכל זה נמשך מחור. שנתן נפשו על קידוש השם, וזכה לבנים שלמים גם מצד הגוף. טוב, אז אנחנו נהיה מוכנים לאט לאט למסור את נפשנו בחיים, בצורה חיובית וכו'. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה.